בדים שחורים. כתבתו של דיוויד סטברו, סטוקהולם, הקריין אמיר בועז. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, רועי ברינה. על פי משפט ידוע, המיוחס ככל הנראה בטעות לביסמרק, עדיף לאדם לא לדעת כיצד נחקקים חוקים, כפי שעדיף לו לא לדעת כיצד מיוצרות נקניקיות. את המשפט הזה ניתן ככל הנראה להכיל על מוצרים רבים, ובהם חלק מהבגדים שאנו לובשים, החל בבגדי היומיום וחלה באלו המוצגים במסלולי תצוגות האופנה. כבר שנים רבות ידוע שאחורי הקלעים של תעשיית האופנה כוללים לפעמים תנאי עבודה קשים, ניצול ושכר נמוך במדינות רבות בעולם, לצד נזקים סביבתיים. אך בשנים האחרונות, דווקא כשהמודעות לנושאים אלו גדלה, מתברר שייתכן שיש מקום שבו המצב בתחום זה רק הולך ומחמיר. המידע על תנאי העבודה והחיים של העובדים במפעלים באזורי התעשייה ובשדות הכותנה של מחוז שינג'אנג שבצפון מערב סין הוא מוגבל. עם זאת, לאחרונה הולך ומתפתח דיון תקשורתי סביב עדויות וטענות על עבודת כפייה בתנאים קשים, על טרנספרים כפויים של עובדים בהתאם לאינטרסים כלכליים ודמוגרפיים של הממשלה הסינית, ועל הקמה של מפעלים בסמוך למחנות לחינוך מחדש. במחנות אלו, על פי הערכות ועדויות, נכלאו מעל מיליון בני מיעוטים, מרביתם או איגורים, אחד המיעוטים האתניים הגדולים בסין. הם ממוצא טורקי, ממרכז אסיה. מרביתם מוסלמים בדתם, והם מונים כ-10 מיליון איש. רובם מתגוררים בשינג'אנג. במחנות מתבצעים לכאורה מעשי אינדוקטרינציה על הטווח שבין לימודי סינית כפויים ואינטנסיביים ואיסור שימוש בשפות המיעוטים האתניים כמו אויגורית וקזחית, ובין שעות של הודעות כפויות בפשעים, גם אם הם מומצאים. שעות של שירת שירי נאמנות למפלגה, למנהיג ולמדינה, ושינון של סיסמאות מפלגתיות. יש גם עדויות על עינויים, תלישת ציפורניים, חשמול, מלכות, לכאורה, ניסויים רפואיים ואונס. היה זה רק עניין של זמן, אם כך, עד שלטענה על הפרת זכויות האדם הזאת בסין תתווסף עוד אחת. הטענה כי מי שרוכש מוצרים של חברות מערביות רבות, עושה לכאורה שימוש בתוצרת שעובדי כפייה היו מעורבים בייצורה. היכן שהוא בשרשרת הייצור, ובייחוד תוצרת של תעשיית האופנה. את הטענה הזאת מעלה דוח של המכון האוסטרלי למדיניות אסטרטגית, Australian Strategic Policy Institute, מהשנה שעברה, המבוסס על בחינה מדוקדקת של שרשראות אספקה, חקירה של 3 מקרי מבחן, בחינה של מסמכים סיניים, צילומי לוויין ועוד. הדוח גם מציג רשימה ארוכה של חברות, 82 ליתר דיוק, והחשובים שבכלי התקשורת במערב, בהם גרדיאן, בי-בי-סי, וושינגטון פוסט, רויטרס ופייננשל טיימס, כבר פרסמו את ממצאיו והזכירו חברות, ובהן נייק ופומה, קלווין קליין, אדידס וזרה, וגם ויקטוריה סיקרט. איש לא טען שהן עצמן העסיקו עובדי כפייה, אך על פי הדוח הן עשו שימוש לא בהכרח מודע בתוצרת שמקורה בעובדי הכפייה משינג'אנג. הדוח זמין https://www.aspi.org.au/report/report/sale. מזכיר בין השאר חברה בשם Huangpeng Clothing Manufacturing Co. Ltd. על פיו, החל ב-2018, היא מחזיקה מפעל לוויין בשינג'אנג, וגם מייצאת עובדים אויגורים למפעל האם שלה במחוז אנחוי. הדוח האוסטרלי טוען גם שהחברה הסינית פרסמה כי יש לה שיתופי פעולה אסטרטגיים עם החברות הגרמניות פומה, אדידס ונייק, ועם החברה הדרום-קוריאנית פילה. החוקרים האוסטרליים טוענים שגילו מסמך סיני ממשלתי, המדווח על העברת 63 עובדים ותוכניות להעביר מאות נוספים בפברואר 2018 מבית ספר מקצועי בשינג'אנג למפעל באנחוי. ניתוח צילומי לוויין מראה לטענת המכון האוסטרלי שמ-2017 בית הספר המקצועי גדל מאוד והפך למעשה למחנה לחינוך מחדש, המתנהל בסגנון צבאי. צילום לוויין נוסף, הפעם של מפעל הלוויין בשינג'יאנג, שעל הקיר החיצוני שלו יש כרזה גדולה של אדידס, מנותח על ידי המכון ונראות בו גדרות המקיפות את המפעל כולו, עמדות שמירה רבות, וגם אזור מבודד של מגורי עובדים המוקף בגדר גם הוא. הדוח מפרט גם את סיפורם של 600 עובדים משינג'יאנג, שהועסקו בחברה בשם קינג דאו טאי קוואנג שוז סי-או אל-טי-די, שהלקוחה המרכזית שלה על פי הדוח היא חברת נייק. על פי הדוח, העובדים המייצרים בשנה כ-7 מיליון זוגות נעליים בעבור נייק, עסוקים במהלך הערב בלימודי סינית בכפייה, בחינוך פטריוטי במרכאות ובשירת ההמנון הסיני. הדוח מצטט את וושינגטון פוסט, שפרסם ראיונות עם תושבים מקומיים שטענו כי העובדים הובאו למפעל בכפייה, שמופעל עליהם פיקוח קפדני, לחץ פסיכולוגי ותעמולה פוליטית, ושהם לא רשאים לקיים פולחן דתי. העיתון מתאר את המקום כמוקף גדרות טייל, מצלמות אבטחה ומגדלי שמירה, וטוען שתחנת משטרה מפקחת על היוצאים והנכנסים באמצעות תוכנות זיהוי פנים. דוקטור אדריאן זנץ הגרמני הוא חוקר בכיר בארגון האמריקאי קרן הזיכרון לקורבנות הקומוניזם. הארגון קיים כבר משנות ה-90, ולמרות ביקורת על כך שהוא גוף שמרני ואנטי קומוניסטי, קשה לבטל את עבודתם של החוקרים שלו העוסקים בסין ובמדיניותה. זנץ מתמחה בחקר המדיניות האתנית הסינית בשינג'יאנג ובטיבט. בדוחות שכתב ושהתפרסמו בין דצמבר 2019 למרץ 2021, ניתח גם הוא מסמכים סיניים, עדויות ופרסומים במדיה, והגיע למסקנה שמאות אלפי בני מיעוטים מועסקים בכפייה בשינג'יאנג, דרך תוכניות ממשלתיות שהן כביכול חלק ממאבק בעוני וברדיקליות דתית. על פי זנץ, בניגוד לטענות המשטר הסיני, אלו הן למעשה תוכניות לאסלאמיזציה ולדילול אוכלוסין. מכיוון ששינג'יאנג היא המקור ל-85% מהכותנה בסין וכ-20% מהכותנה בעולם, ומכיוון שמרבית הכותנה באזור נקטפת עדיין ידנית, טוען זנץ, אפשר להניח שהכותנה הסינית, המשמשת לייצור בגדים בסין ובמדינות אסיאתיות רבות נוספות, היא תוצר של עבודת כפייה. גיוס העובדים, העברתם למקומות עבודה רחוקים וניהול העבודה בשטח על פי הדוחות של זנץ, בכל אלה יש אינדיקציות והוכחות לכפייה לכל דבר. טרנספר של כוח עבודה נעשה בסין כבר בשנות ה-90, ובשינג'יאנג מסביבות 2003 עד 2005, טוען זנץ ברעיון להארץ. הכפייה התגברה ב-2017, בתקופה שבה המחנות לחינוך מחדש נכנסו לשימוש. זנץ טוען שיש שני סוגים של תוכניות ממשלתיות של עבודות כפייה בהיקף גדול. הראשונה שהחלה ב-2018 היא עבודות הכפייה המבוססות על אסירים ששוחררו ממחנות החינוך מחדש. אפשר להעריך שיש בתוכנית זו מאות אלפי עובדים, העובדים בדרך כלל בפארקים תעשייתיים או באזורי תעשייה המוקמים במיוחד בצמוד למחנות. שם לפעמים העובדים עדיין חיים במחנה ומוסעים לעבודתם בליווי משטרה חמושה. התוכנית השנייה היא טרנספר של כוח עבודה. כאן מדובר על פי זנץ בעד 1,600,000 בני אדם בשינג'יאנג הנמצאים בסכנת עבודת כפייה. כותפי הכותנה העונתיים בשדות שינג'יאנג הם חלק מתוכנית זו. רבים מעובדים אלו לא יכולים לעזוב את מתחמי העבודה, מספר זנץ, והביקורים מוגבלים. יש עדויות לכך שהם עובדים 10 שעות ביום או יותר, ושכרם יכול להיות נמוך. הדוחות של זנץ מעלים גם טענות על ניהול קפדני של משמעת קשוחה, על תהליכי אינדוקטרינציה כחלק מהעבודה, ועל הפרדת ילדים מהוריהם ושליחתם למוסדות. במוסדות אלו, גם הם עוברים אינדוקטרינציה ונענשים אם הם לא מדברים סינית. חלק מהחברות שבהן עובדים עובדי הכפייה הוקמו במיוחד לצורך זה על ידי הממשלה, אבל רובן חברות פרטיות לכאורה, אומר זנץ. לחלקן יש הנהלה כמו צבאית, הן משתפות פעולה עם הממשלה ומקבלות סובסידיות ממשלתיות בעבור העסקת עובדים מהמחנות ועובדים מהפריפריה שהם חלק מתוכנית טרנספר העבודה. אנחנו קוראים לזה עבדות מודרנית, אומרת להארץ רושן עבאס, אויגורית שחיה בווירג'יניה שבארצות הברית, מייסדת ומנהלת הארגון קמפיין לאויגורים, שקיים קשר עם קורבנות רבים של עבודות כפייה ובני משפחותיהם. לטענתה, התנאים הם מטרידים מאוד, הממשלה שיקרה לגבי COVID-19, השתמשה באויגורים כשפני ניסיונות של תרופות וחיסונים, ועכשיו הם מחזיקים אותם במתקני מגורים צפופים. ניתן לחנות את הגיוס לעבודה ככפייה, משום שהאויגורים יודעים שמי שלא יסכים למה שמכונה בקשת הממשלה, עלול למצוא את עצמו במחנה ריכוז. בהתבסס על ראיון שערכנו עם אדם שהועבר בכפייה מהמחוז האויגורי למפעל באזור אחר של סין, על מרבית העובדים נאסר לעזוב את עבודתם ואת מתקני המגורים שלהם ביום ובלילה. שכרם הוא מינימלי. אם הם בכלל מקבלים שכר, הם עובדים שעות ארוכות, מזונם אינו מספק והם נשמרים על ידי שומרים חמושים. על פי אבס, יש לראות את העבודה הכפויה בהקשר רחב יותר. לסין מעולם לא הייתה תרבות עבודה הוגנת, היא אומרת. אבל המקרה הזה קשור לפשע של רצח עם. באמצעות העברת אויגורים צעירים בגיל נישואים למפעלים ולסביבה שבה הם תחת שליטה מלאה, המפלגה הקומוניסטית הסינית מעצבת מחדש את החברה האויגורית, הורסת את תרבותה ואת קשרי הדם שלה. אלו הם פשעים נגד האנושות לכל דבר. זוהי נורמליזציה של עבדות המבוססת על הצדקות פטרנליסטיות ושקרים. אבס דוחה לחלוטין את הטענה הסינית על כך שמדיניות הזו היא לטובת האזור ותושביו. מי שמאמין שהמפלגה הקומוניסטית הסינית מוטרדת מעוני, לא שם לב למגמות השולטות בסין כבר עשורים, היא אומרת. רבים מהאויגורים שהועלמו לתוך המחנות אינם עניים. יש שם פרופסורים, אומנים, סופרים, מוציאים לאור ורופאים. כמו אחותי שיצא כבר לפנסיה ולא הייתה אדם פוליטי, אך עדיין נחטפה על ידי המשטר. אבס מספרת שבספטמבר 2018, 6 ימים לאחר שדיברה בפומבי על המחנות של המשטר הסיני, נלקחה אחותה המתגוררת בשינג'יאנג, דוקטור גולשן אבס, על ידי השלטונות, ומאז לא קיבלו בני משפחתה שום אות חיים ממנה. לגבי הטענה של שלטונות סין על הדה-רדיקליזציה של האויגורים, אומרת אבס שאם מיליוני האנשים שנמצאים במחנות ואסורים בתור עבדים מודרניים היו באמת רדיקליים, הבעיה הייתה גדולה מכדי להיאבק בה. זהו טיעון מכוער נגד קבוצה אתנית שלמה שאין לו הצדקה, הוכחות או בסיס במציאות. הניסיונות לעשות דה-הומניזציה והפללה לאויגורים בגלל זהותם האתנית ודתם הם מעוררי שעת נפש. אנחנו רואים טקטיקות דומות שהמפלגה הקומוניסטית הסינית עושה בהן שימוש גם כשאין את התירוץ השימושי של האסלאם כאמתלה לדיכוי ברוטלי. הם עושים את אותו הדבר לטיבטים, להונג קונג, למונגולים בדרום, לנוצרים הסינים, לדיסידנטים ולעורכי דין. הבעיה היא המפלגה. בסין עצמה אמנם קשה להתקומם נגד המפלגה הקומוניסטית הסינית והמשטר שהיא מנהלת, אך ברחבי העולם יש התנגדות נרחבת. מעבר לגופים פוליטיים ולתנועות אידיאולוגיות, ישנם גם אקטיביסטים צעירים המנסים לעורר את דעת הקהל העולמית בנושא. אסמה גון היא צעירה בלגית בת 22. היא לומדת פילוסופיה באוניברסיטת בריסל, והיא גם אקטיביסטית ותסריטאית. היא אינה אויגורית בעצמה. היא נולדה וגדלה בבריסל למשפחה ממוצא טורקי. אך כשלמדה קולנוע ב-2018 נחשפה לנושא האויגורי כאשר יצרה עליו סרט. מאז היא מתנדבת באגודה האויגורית הבלגית ומשתתפת במחאות ובפגישות פוליטיות שהיא מקיימת. אני מנסה להשתמש בדרכים יצירתיות כדי לגרום לאנשים להתעורר, היא אומרת בריאיון להארץ. אנשים ראו כבר מספיק סרטים תיעודיים וחתמו על מספיק עצומות ועדיין לא מרגישים שינוי. אני מנסה לומר לאנשים שאם הם קונים מזרה או מנייק הם חלק מהשיטה, הם תומכים בה. במקום זה צריך לגייס אותם כדי להילחם בה. השיטה שגון מצאה היא יצירתית וייחודית. הפקת קמפיין אופנה מבוסס על קמפיינים קיימים, רק שבנוסף לסיסמאות המקוריות, מופיעות בו סיסמאות חדשות. מיוצר במחנות ריכוז, יוצר על ידי נשים אויגוריות מעוקרות, או יוצר על ידי נשים אויגוריות מעונות. גון לקחה על עצמה את התפקיד המרכזי. מלבד היוזמה וההפקה, היא משמשת גם כדוגמנית. בדרך כלל התהליך לוקח 2-3 ימים, מספרת גון. הצילומים נמשכים 2 שעות. אני הבמאית ועושה גם את המייקאפ, שילובי הבגדים והקונספט. אחי עושה את תיקוני הצבע, color grading. הצלמים הם בדרך כלל אנשים שאני מכירה. הכל נעשה בתקציב נמוך. אין לי תרומות או עזרה. אז עשיתי את הכל מהחסכונות שלי. בסופו של התהליך נוצר פוסטר בעל דמיון רב לפרסומות של חברות האופנה הגדולות, שהמסר שלו קצר וחד משמעי. כאשר גון ניסתה להפיץ את תוצרי הקמפיין שלה במגזינים וכלי תקשורת שונים בבלגיה ומחוץ לה, מרביתם התעלמו ממנה לחלוטין. לכן המקום היחיד שבו הופצו התמונות הן הרשתות החברתיות, והתגובות היו מעורבות. בטוויטר הייתה הרבה ביקורת, היא מספרת. היו בוטים סיניים שאימו להרוג אותי אם לא אסיר את הפוסטים. היו גם מי שכתבו שהעובדה שמישהו יוותר על קניית חולצה של נייק או זרה או כל חברה אחרת לצורך העניין, לא תציל אף אויגורי ממחנה ריכוז. התשובה שלי היא שכל אחד עושה מה שביכולתו. אני לא יכולה להציל אויגורי מהמחנות. אבל אני יכולה לעורר מודעות. אני לא יכולה לשנות חוקים. את זה עושים הפוליטיקאים. אני אדם יוצר, וזה מה שאני יודעת לעשות. נשאלת השאלה, מדוע אף חברה לא תובעת אותה? תשובה אפשרית היא שחברות שאכן יש להן קשר גם אם הוא עקיף לחותנה סינית, ינסו להימנע מלהתייחס לעניין הזה כל עוד זה אפשרי, על מנת לא למשוך תשומת לב לנושא. בנוסף לכך, גוני כרגע אנונימית יחסית, ותביעה עשויה להעצים את ההד של פעילותה. איך את יכולה לדעת שהמידע שבידייך נכון? אני מקבלת מידע מארגוני זכויות אדם, מאקטיביסטים וגם מדמויות בעולם הפוליטי. חבר הפרלמנט האירופי הצרפתי רפאל גלוקסמן למשל, ונשיאת המכון האויגורי האירופי דילנור רייהן. אני מאוד נזהרת ומקפידה שהמידע שלי יהיה מדויק, ואם משהו משתנה אני מעדכנת את הקמפיין. האם חברות האופנה הגדולות מגיבות לקמפיינים אקטיביסטיים או ללחץ פוליטי מצד ממשלות במערב, ארגוני חברה אזרחית וגופים בינלאומיים? בצרפת, פתחו לאחרונה השלטונות בחקירה על מנת לבדוק אם חברות כמו זרה ויוניקלו עשו שימוש בתוצרים של עבודת כפייה בשינצ'יאנג. על פי דיווח ב-BBC, זרה הודיעה שתשתף פעולה עם החקירה, אך הכחישה בתוקף את ההאשמות. החברה טענה שיש לה נהלים המוודאים שלא תהיה שום צורה של עבודת כפייה בשרשרת הייצור שלה, ואפס סבלנות כלפי עבודות כפייה מכל סוג שהוא. גם חברת יוניקלו אמרה שאם תקבל פנייה היא תשתף פעולה עם החקירה, על מנת לחזור ולאשר שאין עבודת כפייה בשרשרת הייצור שלה. יש דוגמאות נוספות, מספר ביורן ירדן, מנהל המרכז השוודי הלאומי לחקר סין. החברה השוודית פינית, סטורה אנסו למשל, הודיעה שתפסיק לייצא לשינג'יאנג תאית, מרכיב בתעשיית הנייר, אחרי שהעיתון ההונג קונגי, South China Morning Post, פרסם שמרבית החומר מסוג זה שנעשה בו שימוש בשינג'יאנג, מיובא מפינלנד. עם זאת, החברה לא קישרה באופן פומבי את הפסקת הייצור והייצוא לעבודות כפייה. אך לא כל החברות מגיבות כך. בניגוד לחברה הפינית שוודית, יש חברות ביגוד והלבשה מהגדולות ביותר, שעושה רושם שימשיכו להשתמש בחותנה משינג'יאנג, ככל הנראה בגלל תגובה חריפה של סין, אומר ירדן. חלקן אינן מתייחסות כלל לנושא, ומסרבות להתחייב פומבית לא לעשות בשימוש. המקרה של החברה השוודית H&M הוא מעניין במיוחד. אחרי שהחברה הודיעה שהיא מחויבת לא להשתמש בחותנה משינג'יאנג כתוצאה מלחץ של ארגוני חברה אזרחית ועיתונות במערב, החל עליה לחץ מהרשויות בסין, אומר ירדן. זו התפתחות חדשה, והבחירה נעשית קשה יותר לחברות שהפכו למטרה להתקפות של גופים שונים בסין. במקרה של H&M, זו הייתה ליגת הנוער הסינית שקראה לחרם וגרמה להסרתה של H&M מאתרי קניות בסין. ירדן מסביר שבמקרה של החברה השוודית, ייתכן שיש גם קשר לסכסוך רחב יותר בין שוודיה לסין, הקשור לאיסור שהוטל על חברת הטכנולוגיה הסינית Huawei לקחת חלק בהקמת רשת 5G בשוודיה. ייתכן שהסינים משתמשים בשוודיה כמסר לחברות ואולי גם למדינות אחרות, מוסיף ירדן. ואכן לאחרונה, גם חברות ממדינות אחרות שהביעו דאגה מהמתרחש בשינג'יאנג, כמו נייק, אדידס והוגו בוס, חשופות לחרם צרכנים סיני. ככל שממשלות וארגונים בינלאומיים כמו האיחוד האירופי מתערבים בנושא הסחר עם שינג'יאנג, הנושא הופך להיות חלק ממאבק גלובלי מורכב. הסינים מחישים שמשהו בעייתי מתרחש בשינג'יאנג, מסביר ירדן. בניגוד לאמריקאים שטוענים שיש כאן נושא הקשור לזכויות אדם, הסינים טוענים שארצות הברית משתמשת בנושא ככלי במאבק בין המעצמות. זה שונה ממלחמת הסחר בין סין לממשל טראמפ, שהחלה ב-2018 ושהיה בה קונצנזוס על מה שמתרחש. כעת מדובר בפרספקטיבות שונות. כשהסינים רואים צעדים של האיחוד האירופי, קנדה, אוסטרליה ויפן, הם לא רואים בכך צעדים עצמאיים של מדינות אלו, אלא ניסיון ליצור קואליציה עם ארצות הברית נגדם. לכן הם שולחים מסר בדוק. אל תחשבו שתוכלו לפגוע בסין, בלי שתשלמו על כך מחיר אדיר בטווח הרחוק. למרות המורכבות הגלובלית, רושן אבאס איננה מרימה ידיים וממשיכה את מאבקה. הארגון שהיא מנהלת מנסה לשכנע חברות לבחור כדבריה בדרך המוסרית, אך היא אומרת שלמרות שישנן חברות דוגמת מרקס אנד ספנסר שזזות בכיוון הנכון, מרבית החברות בוחרות עדיין להיות שותפות לרצח עם. אנחנו חייבים לשלב מאמצי חקיקה עם לחץ של צרכנים, היא אומרת. אנחנו צריכים יותר ויותר צרכנים שיבהירו לחברות האלה שהן אינן מעוניינות להיות חלק מצריכת תוצרת של עבודות כפייה. לצערי, תעשיית ההלבשה והאופנה משתפת פעולה, מכיוון שמקורם של אחד מכל חמישה רגעי כותנה בעולם הוא במזרח טורקיסטן, שינג'יאנג. אבל גם תעשיית הפאנלים הסולריים וההייטק משתפות פעולה, היא מסכמת וממשיכה. חברות כמו הוגו בוס ופולקסווגן עשו רווחים מעבודת עבדים בזמן השואה. בהווה חברות ממשיכות להציג התנהגות לא מוסרית, הראויה לכל גינוי, כשהן עושות שימוש בעבדות אויגורית. אחרי השואה, העולם התאחד והכריז לעולם לא עוד. ב-1948 התקבלה האמנה למניעת רצח עם, והיום אנו רואים שההבטחה הזו לא מקוימת, והמפלגה הקומוניסטית הסינית ממשיכה להרוס את העם האויגורי. תמצית תגובת שגרירות סין בישראל. הטענה על עבודה בכפייה כביכול בשינג'יאנג היא שקר מוחלט. זהו שקר המיוצר על ידי ארגונים וגורמים פרטיים במערב. עבודה ומדיניות העסקה חיובית נקבעו בחוק בשינג'יאנג על מנת לשמור על הזכות הבסיסית של האוכלוסייה המקומית לתעסוקה. עובדים בני מיעוטים אתניים בשינג'יאנג בוחרים את עיסוקיהם בהתאם לרצונם. הם חותמים בהתנדבות על חוזים עם מעסיקיהם על בסיס שוויוני ומקבלים את השכר המגיע להם. כיצד אפשר לקרוא לכך עבודות כפייה? השקרים המופצים בארצות הברית ובמערב הם תוצאה של כוונה זדונית של התנכלות לחברות ולתעשייה הסינית, וחלק מהאג'נדה שנועדה לחבל בשינג'יאנג ולהגביל את סין. זה זמן רב המכון האוסטרלי ASPI ואדריאן זנץ מפיצים שמועות כדי להכפיש את סין. מכון ASPI מפיץ גם הוא שקרים ואידיאולוגיה אנטי-סינית, משום שהוא ממומן על ידי גורמים אמריקאים. דיווחיו חסרי בסיס וחסרי ערך אקדמי. גם דיווחיו של אדריאן זנץ מלאים הטיות ומכפישים את סין. זנץ הוא אקדמאי מזויף שהמוניטין שלו פשט את הרגל ושאין לסמוך על דיווחיו. תגובתן של חברות אופנה שפנינו עליהן לא התקבלה עד סגירת הגיליון. בדים שחורים. כתבתו של דיוויד סטאברו, סטוקהולם. הקריין אמיר בועז. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, רועי ברינה.